היי, hey, כאן יהודית קאץ, אנחנו כבר מתחילים. בפרק הקודם סיפרתי לכם שהפודקאסט חוגג יום הולדת 3, אבל רציתי לשתף אתכם שבלי שידעתי, הפודקאסט קיבל מסיבת הפתעה. מסתבר שהייתה תחרות שבכלל לא הייתי כל כך ערה לקיומה של הפודקאסטים הכי מואזנים ונאהבים בשנת 2019. ומסתבר שחושבים טוב, זכה מקום ראשון בקטגוריית הלייפסטייל. אז רציתי להגיד לכם תודה רבה שבכלל הצעתם לשם את הפודקאסט שהצבעתם לו, כל זה לא היה קורה בלעדיכם. בכלל שנת 2019, למרות התדירות היותר נמוכה, הייתה שנה די מטורפת לפודקאסט. אני אשתף אתכם קצת במאחורי הקלעים שהפודקאסט קיבל 900 אלף האזנות השנה, שזה מספר קשה לי בכלל לעכל, ואני באמת אסירה תודה על הדבר הזה, שאני עושה משהו שאני כל כך נהנית לעשות אותו, לדבר עם האנשים שהכי מעניין אותי לפגש ולדבר איתם, אז תודה שאתם קיימים ומאזינים ונותנים פידבקים ועוזרים לי להפוך את התוכנית הזאת להכי טובה שיש. אז מקווה שאני אצליח להשתפר אפילו עוד בשנת 2020, ויאללה, תהנו מהפרק הקרוב. ברוכים הבאים לחושבים טוב, פודקאסט על פסיכולוגיה. היום אנחנו חוזרים סוף סוף למתכונת הרגילה שחיכיתם לה בסבלנות הרבה זמן, פעם בשבועיים. אז הנה זה קורה ותודה רבה. ניגש ישר לעניין, היום אני יושבת כאן עם פרופסור חיים עומר. שלום לך.
שלום.
אז פרופסור חיים עומר אתה פרופסור אמריטוס מאוניברסיטת תל אביב ומבית ספר למדעי הפסיכולוגיה. ואני רוצה להציג את הנושא שלנו דרך הבעיה. כלומר, היום בימינו זה לא כל כך פשוט להיות הורה. נכון? Yeah. אם פעם הורים היו משהו כזה מאוד סמכותי, עושים מה שההורים אומרים, בטח שמה שאבא אומר, נכון? זה היה כזה השיא של השיא. ואין ויכוח. ההורים הם הסמכות העליונה, וההורים, הילדים עשו מה שאמרנו להם לעשות. ועם השנים התפתחו גישות אחרות שאמרו, זה לא בסדר לשלוט ככה בילדים, זה לא מוסרי, צריך להיות יותר חברים שלהם, אנחנו רוצים להיות איתם בקשר טוב. ואיפשהו בדרך קצת התבלבלנו בין שני הקצוות האלה.
כן.
אז מה הבעיה בעצם היום בלהיות הורים?
יש כמה סיבות טובות שבגללם הרבה יותר קשה להיות הורים היום, גם מורים הרבה יותר קשה להיות היום מאשר בעבר. סיבה אחת מאוד חשובה זה שאף פעם, אף פעם בכל ההיסטוריה האנושית, ילדים לא היו תחת הפצצה כל כך גדולה של גירויים, פיתויים, הזמנות לכל מיני דברים, שידולים, סכנות, וזאת לא רק בגלל שאנחנו חיים בחברת צרכנות שמציעים תקנה, אלא בגלל שהעצה בדברים שמהווים סכנה, ריסק לילדים, מאוד מאוד גדל, בין אם זה חומרים, בין אם זה פעילויות, בין אם זה אפילו פעילויות של להסתגר ולהתנתק מכל העולם. עכשיו, ההפצצה הזאת היא בלתי פוסקת 24 שעות ביום בגלל שהיא מגיעה לילד דרך הסלולרי, כך שגם שהוא יושב בשירותים הוא מופצץ. אז זאת אחת הסיבות, זאת אומרת, הילדים נתונים בסחף אדיר יותר גדול מאשר אי פעם. ודווקא כשהילדים נמצאים בסחף, בהפצצה מאשר אי פעם, ההורים נחלשו יותר מאשר אי פעם, והם נחלשו מכמה סיבות. סיבה הראשונה היא שההורים הם יותר בודדים, בהרבה מאשר בעבר. בעבר היה הרבה יותר המשפחה הרחבה, אחר כך שיעורי הגירושין לאין ארוך, אבל פה זה עלייה עצומה, זאת אומרת יש יותר ויותר הורים בודדים נקודה, נטו, אני לבד עם הילד שלי. הסיבה השנייה היא זאת שאת מנית, שאנחנו כחברה ביקרנו ולא רק ביקרנו, אלא למעשה פירקנו, את המושג שלנו של סמכות. אנחנו לא מקבלים יותר את הסמכות של פעם. אנחנו לא מקבלים אותה בצדק, כי היא הייתה מבוססת על יסודות מאוד מאוד בעייתיים. מבחינתנו הייתה מבוססת על דיסטנס, סמכות.
על כוח, על אנשים, על אימות.
על היררכיה מאוד תלולה, על איזה אידיאל של צייתנות, וגם חסינות, זאת אומרת, ההורה או המורה היו אומרים, מה שקורה בתוך הבית שלי זה לא עניינו של אף אחד אחר. היום זה ברור לכולנו שזה ענייננו, כי הרבה פעמים קורים שם דברים מאוד מאוד בעייתיים.
כן. יש אומר, אנשים שממש פחדו מההורים שלהם.
הסמכות פעם הייתה מבוססת או על כבוד בלתי מעורר, הבלתי מעורר הוא היה דגש, לא היה ניתן לערער.
כן. כי אבא אומר, כי אמא
לא
אומר
רק אבא, זה... כל סמכות, כן. מורה, אבא, כומר, רב, טוטלי, הטוטליות הזאת, ועל היררכיה מאוד מאוד תלולה. אנחנו חשדנים מאוד כלפי היררכיות נעשינו, ואנחנו לא אוהבים את העניין הזה של צייתנות. האידאל פעם היה שילדים גדלו צייתנים. היום ילד גדל צייתן, חינוך נכשל.
כן.
אנחנו רוצים ילדים יוזמה. כל המושג הזה של סמכות שהיה פעם, הוא למעשה פרקנו אותו. ולא ניתן לחזור אליו. למה לא ניתן לחזור? כי הסוג הזה של סמכות היה צריך תיקוף, ולידציה, תמיכה מכל החברה. ככה הוא התקיים, כן. כולם הסכימו עם זה. היום אין שום ולידציה ואין דרך לחזור לזה שתהיה. החוק הוא כבר לא תומך בזה.
כן.
כי בוודאי העקרונות החינוך כבר לא תומכים בזה. באופן... המדיה פעם תמכו לגמרי בסמכות הברורה והחזקה הזאת. אם מסתכלים על עיתונים של שנות ה-50, באופן ברור, של המאה... באופן ברור, כולם היו בעד סמכות. היום... ההפך הגמור.
כן, אבל תגיד, זה לא קצת כזה, איך אני אגיד את זה? כי נאמרים, הייתה פעם איזה סמכות, ומכל מיני סיבות שאני מסכימה איתך לגבי הסיבות, הסמכות הלכה. אבל,
כן.
אבל באו דברים חדשים, נכון? זה שנגיד, התחילו יותר להקשיב לילדים, או יותר לעשות איתם דברים ביחד. כלומר, אולי זה לא הסמכות של כוח, אבל אולי
כן.
זה סמכות של כבוד
כן.
טבעי כזה, נגיד.
כחברה, אנחנו קיווינו... שהקרבה, ההבנה, השיחה, הפתיחות, יחליפו לגמרי את הסמכות של פעם. לא רק הבינו, זה נפח לחלום החינוכי הגדול ביותר אי פעם. חשבנו שזה יביא לחברה האידאלית. והנה זה לא כך. אלא יש היום מאות רבות של מחקרים, מאות רבות, שמראות שילדים שגדלים במה שנקרא חינוך לגמרי,
מתירני,
אבל עם אהבה, עם השקעה,
כן.
עם דיאלוג, גדלים הרבה פחות טוב. יש להם סף תסכול הרבה יותר נמוך, הם מתפרצים יותר בקלות, הם עוזבים יותר מהר פעילויות, כי הם לא יודעים לשאת את התסכול, הם נושרים יותר ממסגרות.
אז אתה בעצם מתאר פה איזשהו פיצוי יתר שנעשה, כלומר, אם אני בתור, גם בתור הורה שהיה אז, נגיד פעם,
כן.
זה לא נעים בטח גם להורים להיות קשוחים, ואתה יודע, ככה עושים, כי אבא אמר זה, יש בזה משהו שהוא קשה, אני מניחה, גם להורים.
נכון מאוד.
וגם לילדים, הם גדלו בתחושה של, אני לא רוצה להיות ככה.
נכון.
כמו האבא נכון. או האמא שלי שהיו כל כך קשוחים איתי, אני רוצה להיות חבר
נכון.
של הילדים שלי. אז הם לקחו את זה לכיוון הפוך של איזו תקווה רומנטית כזאת שלי, נראה, נקשיב להם ונדבר. נדבר איתם ונאהב אותם, וזה יהיה הרבה יותר טוב.
הביטוי תקווה רומנטית שהשתמשת הוא פשוט נהדר. זה נהפך לאיזה חלום נוצץ. החינוך הפתוח, הכל מבוסס על הקשר הספונטני והאוהב. חלום רומנטי זה. כי שם אנחנו באהבה נעשה את הכל. ואז הסתבר שילדים שגדלים כך, לא רק שיש להם את כל הדברים שאני אמרתי קודם, אלא גם שבממוצע, יש להם דימוי עצמי יותר נמוך. זה בכלל ידהים, גם את החוקרים. מה פתאום דימוי עצמי יותר נמוך? הלא, הילדים האלה גדלו תוך כדי זה שהם תירו עליהם כל מיני שווחים ופידביקים חיוביים ועידודים. כולנו מכירים את התמונה שאיזה ילד משרבט משהו על דף נייר, וכולם אומרים, יאללה, איזה כישרון, דווינצ'י, ון גוך, איך יכול להיות
כן.
שהילדים האלה גדלים עם דימוי עצמי יותר נמוך? מסתבר
שכדי... אין חוסן.
מסתבר שכדי לפתח דימוי עצמי, מה זה דימוי עצמי? אני שווה
כן.
למשהו, אני מסוגל. שכדי לפתח את הרגשה אני מסוגל, לא מספיק שבחים ועידוד, הילדים צריכים גם כן לצבור חוויות של התגברות על קשיים.
כן, צריכים לראות את עצמם מצליחים, אחרת זה סתם באוויר.
ובקשיים.
כן.
הם צריכים את החוויה, היה קשה, אבל לא היה לי ברירה, ואז הצלחתי. כי אז כשהילד יש לו את החוויה הזאת, אין ברירה, הוא מגייס את עצמו, כי אין ברירה. אם אין לו חוויות של אין ברירה, הוא לא לומד לגייס את עצמו, ואז הוא רופס, הוא לא מאמין שהוא מסוגל. ילדים שגדלים, הם יודעים, זה היה קשה, אבל הצלחתי, זה בונה את עמוד השדרה שלהם.
כן. אני גם חושבת שנורא קשה לזהות את זה, כי אם יש מישהו בין, לא יודעת, 35, סתם, דוגמה, כן. שכל החיים עזרו לו ואהבו אותו ועודדו, כן. אותו, ועדיין יש לו כאילו את כל האפשרויות בעולם,
כן.
והוא מרגיש מדוכא, או חסר מסוגלות, או לא מצליח להרים את עצמו, או דוחה דברים, כלומר, דברים
מה
מזזים.
מה פתאום, נכון?
אז לא מבינים, כאילו, מה הבעיה, נכון? יש לך הכל.
כן. מה פתאום,
כן.
נכון?
וגם הוא כן, כועס כן. על עצמו, כן. כן? זה לא רק כן. משהו חיצוני.
נכון מאוד. אז באמת, כשאני תיארתי את הקשיים של להיות הורי היום, שהן הרבה יותר גדולים מאשר בעבר, זה לא רק לגבי ילדים. זה הרבה יותר קשה היום להיות הורי לבוגרים. כאלה ילדים בגיל 18, 20, 25, 30. היום חלק גדול מאוד, אולי החלק הארי של הפניות אליי, הם של הורים לבוגרים. מגיל 18 עד גיל הילד הכי מבוגר שטיפלנו בהוריו, היה בן 66, הילד,
וואו.
אוקיי?
מאיזה סיבה הוא פנה?
זה היה ילד שהשתלט על בית האב שהיה כבר על כיסא גלגלים, אבל עדיין צלול לחלוטין, והפך את זה למזבלה טוטלי, ודחק את האב יותר ויותר לפינה קטנה, ובקיצור זה היה תהליך של הניוון המתפשט.
כן.
אבל למעשה, ההורים האלה, הם למדו שהילד מצפה מהם לכל מיני התאמות, שההורי יתאים את עצמו, ייתן את עצמו, יפנק, וגם שירותים הרבה מאוד פעמים. הילדים האלה שלא פיתחו את הדימוי העצמי, כי הם לא עמדו בסיטואציות של אין ברירה, הם יהיו האלה שישהו יותר ויותר את בחירת המקצוע, את היציאה לעבודה, וזה הגיל ההתבגרות הולך ומתארך ומתארך, וחלק מן הילדים האלה נשארים במצב הזה, תלוי על בלימה, לא עובדים, לא מתפרנסים, לא לומדים, עם כל מיני סיבות, חלקם כי הם עדיין מחפשים את עצמם, חלקם כי יש להם בעיות, אבל אולי בעבר לא הייתה ברירה, אז כן. גם כאלה בלי בעיות היו צריכים לתפקד, היום לא.
כן, אבל אני רוצה לשאול אותך, למה דווקא סמכות? אתה פסיכולוג, נכון?
כן.
התעסקת
כן.
לפני כן במגוון רחב, אני מניחה, של דברים. מאיפה להיות? נכנס לך הג'וק הזה של הסמכות?
אני לא הגעתי לעסק הזה של הסמכות רק בגיל 50, כאלה קודם עסקתי בדברים אחרים. וגיליתי שמטפלים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, כל המטפלים, מאוד חסרי עונים, ביכולת שלהם לעזור להורים. ייתכן מאוד שהגישה של המקצוע שלהם הפריע להם, לא רק לא עזרה להם, הפריע להם. למה? כי התיאוריות הפסיכולוגיות מאשימות את ההורים.
כן.
אז בא הורה אליי כפסיכולוג, או כמטפל, או כעובד סוציאלי, כל התיאוריות שלי מסבירות למה הוא פישל, למה הוא גרוע, למה הוא גרם וזה כמובן בסיס מאוד רע כדי להתחיל לעבוד ביחד. ההורה מגיע לפסיכולוג כבר על כס הנשמים לפני שהוא פתח את הפה.
כן.
ובאמת שיעור הנשירה של הורים מהטיפולים הפסיכולוגיים הוא גבוה ביותר. אז זאת הסיבה שאני אמרתי, רגע, ההורים האלה באים עם בעיית אמת, לא על זה שהם בסדר, הם היו חסרי עונים, הם לא ידעו את הכיוון, אבל האמונה הזאת שהם תמיד גרמו לבעיות של הילדים שלה, גם באופן ברור, אמונת שווא, יש גורמים גנטיים לבעיות, יש גורמים חברתיים, ויש חוסר עונים הורי, השם הכי גדול שלהם הוא חוסר עונים, שהם לא ידעו איך לעצור תהליכים שליליים.
כן.
שם אני נכנס.
גם יש משהו בכלל בתהליכים פסיכולוגיים שהוא נוטה להיות מאוד ארוך, מאוד מורכב, קודם מבינים, קודם חוזרים אחורה, קודם עושים זה.
וההורים האלה מגיעים, מה אני עושה כשהילד שלי מרביץ לבת שלי, יורק עליה לפנים לפני החברות שלה, אני צריך לפעול באותו הרגע. אז מתחילים, טוב, זה תהליך.
כן.
עד שמתחיל התהליך, הילד כבר, אוקיי, זה בדיוק זה.
כן.
אז אלה היו הדברים שהביאו.
כלומר, בעצם אני כהורה הגעתי להדרכה או לפסיכולוג, והרגע הרגשתי גם חסרת מסוגלות בעצמי, כלומר, רק אני פישלתי עד עכשיו, וגם אמרת לי, בואי ישבי פה שנה, או לא אתה, אבל בואי ישבי פה שנה, ואז אולי נתחיל לדבר על מה לעשות בפועל. כשההורים האלה היו צמאים, תביא כלים, מה עושים?
אז שמה ראיתי שצריך משהו אחר. ואז התחלתי לפתח את המודל שלי.
כן, אבל הרגשת שזה דווקא הסמכות שצריך אותה.
כן, הביטוי סמכות היה הביטוי הראשוני, המושג הלך והתפתח, אוקיי? כשאני כתבתי את הספר שיקום הסמכות ההורית, שזה הספר שנפח לבסלר ושם את המונח של סמכות על השולחן, סמכות היה אז מילה שלילית. אמרו, אם ההורה כבר צריך להפעיל סמכות, אז הוא כבר נכשל. אוקיי? זה היה אז הדעה, בגלל זה הספר היה אוקיי, שיקום, צריך לשקם את הסמכות. זה הלך והתעדן, אוקיי? הבנו יותר ויותר, זה לא פשוט לשקם את הסמכות, זה לבנות את הסמכות בכלל בדרך אחרת.
כן, זה גם לשקם את השפה קצת.
בפיתוח שזה הביא למושג אחר, הסמכות החדשה. למה חדשה? כי בדיוק התשובה לסמכות הישנה שאנחנו לא רוצים יותר.
כן.
Okay? עם הסמכות של פעם, הזאת שאנחנו לא רוצים יותר, הייתה מבוססת על דיסטנס, על כוח ושליטה, על הילד צייתנות, על היררכיה, על ענישה מיידית, שום דבר מזה אנחנו לא רוצים. אז הסמכות החדשה, אנחנו אמרנו, צריכה להתבסס על עקרונות אחרים לגמרי. והלכנו ובנינו עקרונות בדרך השלילה. אנחנו יודעים מה אנחנו לא רוצים. אז מה אנחנו כן רוצים? אז שהסמכות יהיה מבוססת על נוכחות.
כן.
אבל נוכחות נחושה. אני כאן ואני נשאר כאן. אני אבא שלך, אתה לא יכול לפטר אותי. אתה לא יכול להתגרש ממני.
אז עוד רגע אנחנו נגיע למרכיבים שאני רוצה שניתן להם ככה מקום מסודר, אבל כשאתה אומר סמכות, אני מנסה להבין מה הבן אדם הממוצע מבין כשאומרים לו את המילה סמכות, ואני לא הולכת לקיצון עכשיו של האנשים והצעקות או הדיסטנס, אלא אני חושבת מה זה סמכות. סמכות זה שיש למילה שלי או למעשים שלי ערך או חשיבות שהם נלקחים ברצינות.
מצוין.
זה מה שאני מדמיינת תחת סמכות.
אני חושב שזה יופי של הגדרה.
אוקיי.
כן, זה התחושה, מה שהעמדות שלי, הערכים שלי, הכיוונים שאני נותן, הגבולות שאני נותן, הם לא סתם אוויר.
בתוך זה אתה כאילו הורז את ההנחה, אם אני מבינה נכון, שהתפקיד של ההורה הוא להדריך את הילד ולהראות לו איך אמורים לחיות.
בדיוק. על הצד החיובי, אוקיי? להדריך ולהציע כיוונים, והצד האחר, ההגינה, הבלימה, איך ההורה יכול לעצור תהליכים שליליים, איך הוא יכול לפעול כעוגן. למעשה, הרעיון הזה של ההורה כעוגן, הוא המושג המרכזי ביותר בכל התורה שלי.
אז אולי אני אתן לך דוגמה, ואז עליה תסביר
בבקשה.
את המונחים.
כן.
אז אני חושבת על סיפור אמיתי של מישהו שפגשתי, בחור שמגיע ממשפחה עמידה, פלוס, פלוס, כלומר, לא היו לו איזשהם טראומות ילדות, לא היה שום דבר קיצוני, ילדות מאוד מאוד טובה וחיובית, עם חברים ואהבה, וכמו שאתה מתאר את הצד של העטיפה המוגזמת, כסף, מימון של מה שצריך, לימודים, קורסים, פעילויות, נסיעות, כלומר לא היה מצב של הנה אסור לעשות את זה. אז הוא במקצועו עוסק במדיה, בסרטים, בקולנוע, כל מיני דברים כאלה, ואחרי שהוא סיים את הלימודים, ההורים שלו אמרו לו, בוא תעשה משהו שהוא גדול, תעשה איזה סרט, שישר יצליח. אל תתחיל מאיך שבדרך כלל תסריטאים ודברים בסגנון מתחילים מכל מיני לכתוב סקריפטים. ואנחנו ניתן לך מימון מלא ועזרה וכל מה שאתה צריך. והבן אדם הזה, הוא היה בערך בן 25 כשהוא סיים את הלימודים, עבד על זה במשך שנים, okay? כל פעם הוא נפגש ועשה וחקר ולמד ובאמת השקיע בזה את נשמתו, אבל זה לא התקדם. זה היה תקוע, 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 תקוע. ובזמן הזה ההורים שלו מממנים אותו ועוזרים לו ותומכים בו ומה שאתה צריך כדי שזה יהיה הכי טוב שאתה יכול לחשוב. על הרקע של זה הוא גם מאוד פרפקציוניסט ויש לו את הדברים שלו, כמו שאתה אומר, אנחנו באים עם איזשהו מטען. ובסופו של דבר הוא היה ממש בדיכאון, כי במשך אולי 5 שנים הוא עבד על הסרט הזה, לא יצא מזה משהו בסוף. היה משהו, כן? אבל לא, לא היה מוצר, לא היה משהו שאפשר להגיד, הנה, אנחנו עושים עם זה משהו. והוא היה ממש בדיכאון.
כן, אז את רואה פה את פרדוקס הנתינה.
כן.
הורות היא לא רק נתינה, הורות היא לא רק אהבה, הורות היא גם עצירה. אז אפשר להגיד שזו דוגמה קלאסית לטעות המאוד נפוצה של לחשוב אני רק מציע ונותן, התוצאה היא אופטימלית.
כן.
לא רק שהיא לא אופטימלית, אלא קטסטרופלית.
כן.
Okay, אז אלה דברים, אנחנו הרבה מאוד, אנחנו רואים ילדים, בני 12, שמאשימים את הילדים, ההורים שלהם, שמאשימים את ההורים שלהם, שנתנו להם את הכל, בהאשמה הכי מעניינת שאפשר לדמיין. אתה אף פעם, אתם אף פעם לא האמנתם שאני מסוגל למשהו.
וואו.
כן, זה מאוד, זה דבר מאוד מעניין. אז אני הייתי חושב שבאמת כאן היה החוסר האיזון הטוטלי הזה, שהוא המוצא של הגישה. כן? זה ילד כשהוא גדל, עכשיו כשהוא גדל, שלא חווה בכלל את החוויה הזאת עד כאן. זה מה שאנחנו מוכנים לתת, והשאר אתה צריך לעשות בעצמך. מה זה תמיכה? אנחנו חושבים שהורים צריכים לתמוך, כן, בילדים. תמיכה זה שההורה מגבה את הילד במשהו שהוא עושה. ההורה נעמד ליד הילד, כתף אל כתף, אבל הילד עושה. מהי תמיכה רעה, או מה שאנחנו קוראים הגנת יתר, גוננות? ההורה מפלס לגמרי לילד את הדרך, ואפילו עומד בינו לבין כל המכשולים, בינו לבין התסכולים, בינו לבין כל הסבל. מסתבר שהגוננות הזאת קשורה בהתפתחות של הפרעות חרדה קשות. הורים מגוננים הרבה מחריפים את הנטייה החרדתית של ילדים. מחריפים, הם לא גורמים, ילדים נולדים עם נטייה חרדתית. אבל השאלה אם זה יתפתח להפרעת חרדה או לא תלויה בעניין הזה של הגוננות. ההורה מגונן למעשה מחריף ומנציח את הנטייה של הילד, כן, להפרעת חרדה.
כלומר, וגם יש פה איזה אפקט פרדוקסלי כזה, שהילד אומר,
וגם לדיכאון.
כן, שההורה, כן, אומר, אני נורא רוצה לעזור לו, אני, כן, רואה שקשה לו, וכמה שאני עוזר לו, זה עדיין קשה לו, אז אולי הוא באמת חסר יכולות, נכון? כלומר, זה באמת מה שההורה מבין בסוף, אולי הוא באמת חלש או לא מסוגל, אז נעזור לו עוד.
בסופו של דבר, גם ההורה וגם הילד יאמינו שהילד לא מסוגל.
כן.
הילד הזה, ההורים יותר ויותר השתכנעו שהוא נבך.
כן.
וגם הוא
הלך
והשתכנע, כן, שהוא נבך. כן. אוקיי? בוודאי זה התהליך. עבודה שלנו עם ילדים עם הפרעות חרדה, זאת עבודה שאנחנו תיארנו אותה בספר של פחדים של ילדים שלי יחד עם אלי לייבוביץ'. העבודה הזאת היא בדיוק עוסקת בזה, איך ההורים יכולים להפסיק לגונן ולהתחיל לתמוך. במקום לפלס לילד את הדרך, להקל לעשות במקומו דברים, במקום למנוע כל סבל וכל תסכול, איך ההורים יכולים להגיד, אנחנו מוכנים לעזור לך, אבל אנחנו לא הולכים לפתור אותך מחובות. הילד החרד שאומר, אני לא יכול ללכת לבית הספר, ההורה מגונן, אומר, טוב, תנוח, תישאר פה, תלך לטיפול, כשתוכל תלך. ואז יש נשירה מבית הספר, מצב של הילד הולך ומחריף. ההורה התומך אומר, אנחנו מוכנים לעזור לך, אבל אתה תלך לבית הספר, זה חובה.
ויש לי שאלה, איך אתה מטפל בהתנגדות? כי אני מניחה שההורה, כשהוא מגיע לך ברגע הראשון, ואתה אומר לו, תפסיק לממן, תפסיק לאשר את, yeah, זה שהוא לא ילך. הוא אומר לך, מה פתאום, אם אני לא אממן אותו, הוא עוד יותר יהיה בדיכאון. אם אני אכריח אותו ללכת, הוא יהיה עוד יותר בחרדה.
כן, התהליך הוא מאוד הדרגתי, אוקיי? אנחנו לא בהורים ואני אומר לו, תפסיק לממן.
כן.
באים הורים, אוקיי? עם ילד כזה, חזור לדוגמה הזאת של הילד, 20 וכמה, והוא לוקח ולוקח ולוקח. אז הדבר הראשון שאנחנו מתחילים לדבר עם ההורים האלה הוא על העובדה הזאת שגוננות יתר, שירותים דווקא מורידים את האמונה העצמית, את היכולת ואת המסוגלות, האם הם לא ירגישו לפעמים שזה ככה. אז אין הורים שעשו את זה שלא ירגישו לפעמים שזה ככה. הם מתחילים להגיד, כן, אנחנו כן מרגישים שזה ככה, אולי טעינו, אולי זה, אמרתי, בסדר, רציתם הכי טוב. אין לי ספק שרציתי, שזה הכל בא מן ההורות הכי טובה שלכם. אבל באיזשהו שלב זה יוצא בצורה שלילית. האם היה איזשהו שלב שהרגשתם שהילד שלכם כבר מצפה לזה, שכאילו מגיע לי? Mm-hmm. אז רוב ההורים יגידו, נכון, היה, כן, הוא מצפה, כשהוא לא מקבל הוא כועס, הוא נכנס למצבי רוח. כן, הוא מאשים אותנו.
בשבילו הכל, זה,
שיתפנו, הוא מאשים אותנו, כן, ואז אנחנו מתחילים, זאת אומרת, התפתח איזשהו דפוס שהנתינה הביאה לתובנות. הילד הוא נסע תובני, אולי הוא היה תובני, ואז נתתם עוד יותר, כי הוא היה תובני, ואני כן. יודע מה. אז נוצר המעגל הקסמים הזה של נתינה תובנות, ואז אנחנו אולי בשלים לשאלה נוספת. האם קורה לפעמים שאתם מרגישים מנוצלים? זה כבר שאלה קשה. כן. כן, להורים, מנוצל אני? לא, ההורים אומרים, כן, זה לא סביר. כן, זה ניצול. זה כן, אנחנו מובנים מאלינו.
שבאים אליי רק שצריך משהו.
ויחד עם האשמות. כשלא הולך לו, הוא אומר, אתם יצרתם אותי כמו שאני. ואז אם אתם קלקלתם, אתם צריכים לתקן, כן, אז תתקנו, כן, תתנו עוד יותר וכן. כשאנחנו עושים את זה, אז ההורים מתחילים להרגיש, רגע, רגע, המצב הזה הוא לא טוב. ואז אנחנו יכולים לשאול את ההורים האלה, אולי המצב הוא לא רק לא טוב לילד, אולי הוא לא טוב גם לכם. בטח שזה לא טוב לנו. ואז אנחנו מתחילים לדבר על הקשיים של ההורים, על הסבל ההורי. בשבילנו, אחד העקרונות המרכזיים בכל הגישה שאני פיתחתי מתחילת הדרך. סבל הורי לא פחות קשר ולא פחות קשוב מאשר סבל ילדי. ההורים סובלים, להורים קשה, לא פחות חשוב מאשר של הילד קשה. כשהתחלתי עם זה, זה היה כפירה בעיקר, מה זאת אומרת? מסביב לילד הכל.
שהורים אמורים להקריב את עצמם בשביל הילדים.
זהו, ואז הם לא, לא, ואנחנו אמרנו, זה לא רק שהסבל שלכם, שהקשיים שלכם, הם חשובים באותה מידה כמו של הילד, אלא שאני בטוח לחלוטין, וזה אין לי ספק שזה נכון, שאם לכם לא יהיה יותר טוב, בוודאי שלילד שלכם לא יהיה יותר טוב.
כן, משאבים.
פתאום, ההורים, כי אז הם יתחילו להגיד, רגע, זה נכון. האם אנחנו לא יכולים, יש הרבה הורים לילדים חרדים שלא יכולים לנסוע לחוץ לארץ כי הילד יהיה חרד, שלא יכולים, יש כאלה שלא יכולים ללכת לקונוע ביחד. או כשהילד, לגבי ילדים שישן אצלם במיטה, ופתאום אנחנו מתחילים לדבר, לא, כל עוד החיים שלכם לא יהיו יותר טובים, החיים של הילד לא יהיו יותר טובים בוודאי. זאת אומרת, אנחנו מתחילים לדבר עם ההורים על זה שהם רשאים, ולא רק רשאים, למעשה הם רק יהיו הורים מוצלחים, אם הם ייקחו בחשבון גם את הסבל שלהם, את המשאלות שלהם, את האפשרות שלהם לחיות בצורה טובה, כזוג, כאנשים עצמאיים, מבחינת הפנאי שלהם. אנחנו עוזרים להורים לצאת לחופשה. הורים של ילדים חרדים שלא יצאו לחופשה כי הילד, אנחנו עוזרים להם בתהליך.
אתה יכול לתת דוגמה כזאת של מקרה ש...
כן, באופן ברור לחלוטין. כן, אני אתן לכם דוגמה. ילד שלא מסוגל להירדם, לא יכול לישון בלילה לבד, רק במיטה של ההורים, ילד בן 9. כבר הרבה, נכון?
כן.
ובכל זאת, לא ישן במיטה שלו. כן, נרדם רק עם ההורים ו... והוא לא מסוגל, הפרעת חרדה, יש לו גם חרדת פרידה ביום, הרבה מאוד מקרים כאלה. אז אני מתחיל עם ההורים האלה בנקודות האלה שאני אמרתי, להעביר עד כמה הקנייה שלהם או התאמה שלהם, קוראים לזה אקומודציה, הורים שמתאימים את עצמם, עושים אקומודציה לילד, שהילד ירגיש נוח, שהוא לא יסבול. אנחנו מתחילים בזה שזה מחריף את בעיית החרדה מעמיק, ואז אנחנו אומרים, יש לילד שלכם תקווה רק אם אתם תפסיקו את האקומודציה, להתאים את עצמכם. אז אנחנו עוזרים להורים, אתם לא תעשו את זה לבד. כן, אנחנו נערב אנשים אחרים, תומכים. את זוכרת שבהתחלת הדרך אמרתי שקשה להורים הרבה יותר כי הם לבד. אנחנו עוזרים להורים לא להיות לבד. איך אנחנו עוזרים להם לגייס מערך של תומכים?
זה אחד מהעקרונות של
השם. אחד מהעקרונות של השם, סמכות החדשה, שההורה הוא לא בודד, אלא הוא חלק ממערך שנותן לו תמיכה ולגיטימציה. זה מי זה התומכים? התומכים זה המשפחה הרחבה, זה הסבים, זה דודים, זה חברים של ההורים.
כן.
אז עם הילד הזה, כן, אנחנו עשינו את התהליך הזה עם ההורים, ובין התומכים יש הסבים, אמנם הם גרים בעיר אחרת, אבל יש להם קשר, סבים זה תמיד משאב טוב מאוד, אני בעיקר השתכנעתי לזה ביום שנסיתי סבא. אוקיי, אז סבים זה. אז הנה, אחרי עבודה עם ההורים ושכנוע הדרגתי וזה שיש סבים וסבים מוכנים לעשות את זה, באים הסבים לסוף שבוע. והמשימה הגדולה והקשה של ההורים, משימה קשה מאוד, לצאת בפעם הראשונה לסוף שבוע ביחד שני לילות.
וואו.
שישי שבת הסבים יישארו עם הילד. עכשיו הסבים מקבלים כמה הנחיות. הנחיה הראשונה זה איך להשכיב את הילד, לא במיטה שלהם. בדרך כלל הילד לא כל כך נוח לו עם הסבים, לא תוארח, לא תארגל, כן, בסדר. ולא, אתה תישן במיטה, אבל אני לא יודע, אני לא יכול לישון במיטה שלי. אתה יודע מה? אנחנו נעזור לך. אתה יכול לקרוא לנו כל 5 דקות. כל 5 דקות מהמיטה שלך. אז אנחנו נבוא, נעודד אותך, נלטף אותך, נהיה איתך דקה ונצא. ואחרי 5 דקות אתה יכול עוד פעם.
כמו אימון שינה לתינוקות.
זה okay. תוכנית טובה מאוד לילדים, לתינוקות עם הפרעות שינה. מאוד טובה.
ככה אימנו את הבן שלנו לישון כל הלילה. מאוד
בסדר. אז אתם למדתם את העיקרון הזה, שהוא מאוד מאוד חשוב. הסבים, כל 5 דקות, הילד קורא, אני פוחד, באים. והילד נרדם באיזשהו שלב, אולי ב-12 בלילה, אולי ב-1, לא משנה. נרדם, כי הסבים הם לא הורים, ילד נרדם במיטה שלו. עכשיו תביני למה התוכנית הייתה של שתי לילות.
כן.
למחרת, ההנחיה לסבים זה יום פעיל מאוד, קמים ב7:30, כי הולכים לחוף הים, ויש גם קרקס אחר הצהריים, כיפי,
כן.
אבל מאוד פעיל, כן, לא נשאר במיטה.
כן.
למה? שיהיה יום פעיל מאוד, מגיע הערב השני,
שייעף.
הילד עייף, עכשיו הוא כבר יודע שהוא מסוגל לישון במיטה שלו, בלילה שני כבר נרדם ב8 בלילה. פשוט מתפרק.
כן.
ולמחרת בבוקר חוזרים ההורים. חוזרים ההורים, הילד ישן במיטה שלו 2 לילות, בלילה שני. עכשיו, עדיין נשארת עבודה, כן, באופן ברור. אבל עכשיו, גם הילד וגם ההורים יודעים דבר מאוד מהותי.
הוא יכול לישון במיטה
בדיוק. זה משנה את כל התקופה.
אבל למה ההורים לא יכולים לעשות את זה? למה צריך את הסבא?
בגלל שהילד כל כך מחובר חזק עם ההורים, הם כמו איזה מכונה כל כך משומנת, שכשהוא לוחץ, הוא יודע גם איפה ללחוץ. ההורה מאוד קשה לו, ההורה לבד מאוד קשה לו לעמוד בדרישות האלה. לגבי הפרעות חרדה, הכניסה של תומכים היא קריטית. אני הייתי ילד עם הפרעת חרדה קשה. אני בגיל 5, לקחו אותי לפסיכיאטר, אני זוכר עד היום, שנסענו סטריט קאר חשמלית בסן פאולו, אני גדלתי בסן פאולו, אני זוכר את שם הרחוב של הפסיכיאטר, וגם את הצעצועים ששיחקתי שם.
וואו.
אבל אני לא זוכר פסיכיאטר, ובטח שזה לא עזר. אני המשכתי עם הפרעות חרדה עד גיל 20 פלוס. Okay? אני עוד ברחתי מירפדים כשהייתי קצין תורן בתל השומר. ככה שהפרעת החרדה שלי. אבל היה לי פעם החוויה בגיל 9 של העוצמה שתומכים חיצוניים לעזור להתמודד עם חרדה. פה במקרה הזה הייתה, אני לא יכולתי לשחות כי פחדתי מהמים עמוקים, אבל פחד נוראי.
וואו.
וידעתי כבר את התנועות, אבל במים עמוקים לא יכולתי. כי היה לי גם פחד גבוהי, היה לי מיליון פחדים. ואימא שלי הייתה בן אדם מאוד חברותי. אז היא דיברה עם השכנה שלנו, קראו לה דונה אולגה בסן פאולו. עכשיו, היא סיפרה לדונה אולגה, על הבעיה שלי, ודונה אולגה אמרה לאמא שלי, דונה סוניה, זאת אמא שלי, דונה סוניה, אל תדאגי, אנחנו נלמד את ג'יימיניו, ג'יימיניו זה הקטנה שלי, חיים קטן, חיים כבפורטוגזי זה ג'יימיניו, אנחנו נלמד אותו לשחות, אני והאידה, השכנה השנייה, אנחנו נלמד אותו. מה שאמא שלי לא ידע, זה שאני אמנם בן 9, ודונה אולגה בת 40, אבל הייתי מאוהב בה לחלוטין.
כן.
היא הייתה פשוט אחד אנשים, אולי האישה הכי יפה שאני זוכר. כן, אנשים אומרים, זה משהו פרוורטי, לא ילד בן 9, אישה בת 40, אני תמיד אומר, טוב, לא הכרתם את דונה אולגה, הייתם כן. מכירים דונה אולגה, הם משנים את דעתכם. למוחרת, כבת דונה אולגה בא אליי, ג'מיו, אני והידי הולכות ללמד אותך, לשחות בדרך הכי טובה בעולם, מחר אתה בא איתנו לברכה. זו ההצעה שלא ניתן לסרב לה. כן? אז מביאות אותי שתי אנשים האלה לברכה, דונה אולגה מורידה אותי, אבל אני נכנס בדופן, כמובן במים העמוקים, היא נעמדת משמאלי מטר וחצי, אבל בתוך המים העמוקים, דונה אידה מימידי מטר וחצי, ואז דונה אולגה אומר, ג'מי, אני סופרת עד שלוש, אני מגיע לשלוש, אתה קופץ ומגיע אליי ואני מחבקת אותך. אחד, שתיים, שלוש, אני אומר, על החיים ועל המוות, אני קופץ עם עיניים עצומות ממש לתוך התאום, ולתוך הזרועות של דונה אולגה שמחבקות אותי, זה לח, זה חלק, זה חם, זה קר, אני לא יודע מה.
וואו.
משהו, הגרקי השביעי. והיא שולחת אותי חזרה, אני לא יודע אפילו איך הגעתי חזרה לדופן עובדה שהגעתי. ואז דונה אידי, היא הולכת כבר 2 מטר, ואומר, נו, ג'מי, זה כלום בינינו, איתה אתה יכול, איתי אתה לא... ואני יודע שאחר כך יש עוד דונה אולגה. אז אני עושה את זה עם דונה אידי, ואחר כך דונה אולגה, 3 מטר, 4 מטר.
וואו.
בסוף האימון הזה, חציתי את כל הבריכה, בשחייה.
טיפול בחשיפה, עשו לך.
כן, דונה, איזה חשיפה. כן. חשיפה לרקיע השביעי, הייתי מאושר. מצד אחד, דונה אולגה... הנערצת והאהובה, מצד שני, דונה אידה. כך צריך ללמוד לשחות, נכון?
כן, אני כבר מאוהבת בדונה אולגה, אני חייבת להגיד, אם אפשר להזמין אותה למפגש.
אז זה כמובן, ההורים עשו את הכל. כשההורים היו שם, אני לא הייתי עושה את זה. אין מה לעשות. זאת אומרת, האלמנט של האדם שבא מבחוץ, ואז אנחנו כילדים, אנחנו פחות רגרסיביים, פחות אינפנטיליים עם האדם השני, מאשר עם ההורים שלנו אנחנו הכי אינפנטיליים, כן. באופן ברור. וגם האדם השני פחות ישר מגיב לחרדות שלנו, ההורים שלנו ישר מגיב לה. כל זה מביא לכך שברגע שאנחנו בונים את התמיכה הזאת, אז יש לנו כבר 2 יסודות.
כן, אבל אתה יודע, אני חושבת, נגיד, על דוגמה הכי פשוטה. יש לי ילד בן 2.5, אני רוצה לשים לו מעיל, עכשיו התחיל החורף, הוא לא מוכן. סבבה? עכשיו...
הוא לא מוכן מה?
לשים מעיל.
לשים מעיל.
עכשיו, היו לנו כמה בקרים של באמת, אני לא מגזימה, שעה שלמה של צרכות, שאני מנסה לשים לו את המעיל, כי אני הבנתי שאת פשוט צריך להגיד לו, בחורף שמים מעיל, וזה מה שעושים. צרכות, צרכות. בסוף שמתי לו בכוח את המעיל, זה היה לי מאוד קשה ולא נעים, אבל אני מביאה אותו לגן, והגנן שמה לו את המעיל, הוא לא מוציא פיפס. כאילו היא שמה לו את המעיל, הוא לא מתנגד, הוא לא אכפת לו שהיא שמה לו את המעיל.
יש ילדים רבים שבבית הם משתוללים, עושים איזה טרור, אני יודע מילה גדולה, אבל לפעמים, ובחוץ מתנהגים בצורה טובה, ממש.
אז מצד אחד, אני לוקחת את מה שאתה אומר, ואני אומרת, מעולה, אני אעזר בגננת או בשכנה או באמא, מה שזה לא יהיה, והיא תשים לו את המעיל וזה יעבוד. אבל אני רוצה להצליח לשים לו את המעיל.
אז אני רוצה להגיד לך מה הדגש שלנו.
כן.
אנחנו אומרים, זה לא שאת יכולה לחבוט את ההתנגדות שלו למעיל. כן. אין לה גישה לכפתור.
כן.
את לא שולטת ישירות על הילד שלך.
כן.
את שולטת במקרה הטוב על עצמך. שולטת על עצמך, זאת אומרת, את יכולה לשנות את ההתנהלות שלך. כל עוד את אומרת, איך אני מביאה אותו לשים את המעיל? המשחק שלו קל, אני הוכיח לה שהיא לא תשים לי את המעיל, okay? ויש לו סיפוק גם מהדבר הזה.
כן.
Okay? ברגע שאת מתחילה להגיד, אני הולכת להפסיק את המצב שבו אני רוקדת מסביבו כמו כרוכיה, שאני קורבן לצרכות שלו. מה המטרה של צרכות? היא ברורה מאוד, אוקיי? Okay? המטרה של הצרכה של ילד היא להיכנס דרך האוזן של ההורה, פנימה, לתוך המוח, למערכת הלימבית, ושם בפנים לעשות אז הדבר הראשון זה שההורים צריכים ללמוד להתגונן נגד צרכות. אז הם יכולים או לעשות איזה אימון, כדי ממש היה לי איזה אימא שהיא למדה להפנית את עצמה נגד הייתה המדיטציה. ואז כשהילד היה מתחיל לצרוך, ילד בן 8 הייתה עושה לעצמה איזה מין מדיטציה, ואז הילד, לא, תפסיקי, תפסיקי, אמא הייתה כאילו מתבוהה, והיה מפסיק לצרוך. יש הורים, וזה אמנם נשמע מוזר, אבל אנחנו עושים עם ילד בן 2.5, אני מציע לך לנסות. אנחנו נותנים להם קקי אוזניים, ואנחנו אומרים להם לעשות את זה בעדינות, ולהגיד לילד, הנה אני שמה את זה, ככה כשאתה צורח, אני מתעצבנת הרבה פחות, ואפילו הורי יכול, הנה אני אראה לך, הנה שמים את הפקקי אוזניים לילד, והנה אני מדברת, אתה שומע אותי, אבל יותר נמוך, נכון? גם אני שומעת אותך יותר נמוך. מה ההורי, מה התמרה? התמרה, אני מגינה על עצמי, אני מגינה לאוזן שלי. זה הדבר הראשון. אחר כך, איך עושים כדי שהמשחק תלבש מעיל, כי הם מתחילים לעשות את זה בדרך אחרת. כלומר, אחד, הם יוצאים, מתכננים איזו יציאה שהילד מאוד רוצה, לא בגלל ללכת ליציאה, אלא כדי לשנות את דפוס המעיל.
כן.
ואני מציע לך, מציע לו לשים מעיל, הולכים למקום הזה, הילד לא רוצה, וצורח. אוקיי, לא צריך. עוד רבע שעה יוצאים. ואת בנויה כדי לחכות רבע שעה, ואת מתפנה לדברים שלך. Okay? ואחר כך את באה אליו, יוצאים, רוצה, okay? שמים מעיל, לא רוצה, והילד מאוד רוצה לצאת ליציאה, בסדר, ואת מתפנה. ואת יכולה לבטל את היציאה, כי את מתכננת, שינית את הכל, שינית את עצמך, ושינית בעיקר את הדבר הזה, הניסיון לשכנע. כשיש עימותים כאלה, השכנוע ההורי נהפך לממש בעייתי. כי כל עוד ההורה משכנע, הילד מרגיש שאני עכשיו במשחק, אני לא משתכנע. ואז זה מאוד חשוב שההורה יפסיק לשכנע. אם צריכים ללכת לרופא, אז אני כן מציע להלביש את המעיל בכוח. למה? אין ברירה, אנחנו הולכים לרופא.
כן.
כי יש עוד אפשרויות. יש לנו איזה עיקרון ב... הסמכות החדשה, עיקר, אנחנו דיברנו כבר על שני עקרונות, אנחנו עושים טיפין טיפין.
כן.
הראשון היה נוכחות במקום דיסטנס, השני במקום היררכיה, אני מקור הסמכות, אני נשען על אנשים שזה אנחנו ולא אני. העקרון השלישי זה שליטה עצמית. אתה לא שולט על הילד, אתה שולט על עצמך. השינוי הזה הוא מבחני. בסמכות של פעם אתה תעשה מה שאני אומר. בסמכות החדשה, אני אעשה את מה שאני אומר, כי זאת חובתי, זאת שליטה עצמית. כי ככה אני הורה אחראי, כי ככה עושה הורה טוב. הורה טוב לא נותן לילד שלו לצאת בלי מעיל ביום החורף. וזאת חובתי, ואני אעשה את זה. ואם לא, או שלא יוצאים, או שאני מלביש, או שאפשר להגיב יותר מאוחר. כן, אני הלבשתי אותו, והוא עשה צרחות וסקנדל נוראי, ואני יודע מה, והלכנו בסוף לרופא, לא נגמר הסיפור שם. כשחזרנו מהערב אפילו, ילד בן 2.5, בערב, נאמר, יש הרגע שצריכים לעשות איזו פעולה כמו נחמדה, אז אולי שני ההורים כבר נכנסים לחדר של הילד, עכשיו תראי נוכחות, עכשיו שני ההורים, ואז האבא אומר, האם הייתה שם, אני לא מוכן שיקרה יותר מה שקרה הבוקר עם המעיל. ילד בן 2.5, מה קרה? אני לא זוכר. כן, קרה. אתה לא לבשת את המעיל. אז אם העיל בישה, נכון? אבל אתה צרחת בלי סוף. אני לא מוכן לזה. אנחנו לא מוכנים שזה יקרה. ואנחנו נשב פה איתך עד שאתה תבטיח, תבטיח, תבטיח שזה לא יקרה יותר. ויושבים איתו. זה נוכחות. כמה זמן יושבים? ילד בן 2.5, רבע שעה. תבטיח. אנחנו חברים עוד פעם, מצוין, נהדר.
ילד בן 2.5 מבטיח דבר כזה?
ילד בן 2.5 מתחיל להבין שיש חיבור בין מה שקרה בערב, ובמה שקורה בערב, מה שקרה בבוקר. אנחנו בונים לו גם את טווח הקשב שלו, זה מאוד מעניין. עכשיו, מה שאנחנו רוצים, זה לא שהילד מבטיח ויקיים.
כן, הוא לא.
כן, לא, מה שאנחנו רוצים זה שהוא ירגיש שההורים ישבו שם.
כן.
זאת חוויית הנוכחות. מה שהוא חשוב פה, זה הישיבה ההורית. זאת הנוכחות, זה אנחנו כאן.
כן, אבל זה יותר קל בגיל 2.5. כן, כמו עם המעיל, בסוף שמתי לו את המעיל בכוח.
עם רוב הילדים.
כן, נכון.
יש כאלה שזה אתגר מאוד גדול גם בגיל 2.5.
נכון, בממוצע, כן, אבל...
רוב המכריע, כן.
אבל ילד בן 15, שאומר לך, אבא, עוף מפה, אל תתערב לי, לא רוצה לראות אותך, אין לי כוח אליך, די, אתה חופר.
כן.
זה יותר קשה להיות נוכח.
ודאי, ודאי. אז תמיד הדגש, תראו, המחשבה שלנו היא, אין לי דרך להיכנס לראש שלו ולשנות את הסוויץ'. אני לא שולט עליו. אני שולט על עצמי, במקרה הטוב, כן, אבל הרבה יותר מאשר על הילד באופן ברור.
כן.
אז אני יכול להחליט, אלה יהיו הכללים שלי, אלה יהיו הכללים של הבית שלי. ונניח שהילד לא רק אומר, אתה חופר, אלא הוא גם אומר, אוף מפה, תצא מהחדר שלי, אני לא מוכן. ואולי תורק את הדלת. כן, פעולה אלימה. כן, או לפעמים דוחף את ההורים כן. מחוץ, זה מאוד נפוץ אצלנו.
או לא מדבר עם ההורים.
כן, הוא עושה איזה פעולה אלימה. אנחנו מפעילים את העיקרון, ההורים אומרים לו, את זה אנחנו לא מקבלים, אנחנו נשקול את התגובה שלנו, ונחזור לזה מאוחר יותר. זה העיקרון, אנחנו קוראים לעיקרון הזה, יש להקות בברזל כשהוא קר. ואז ההורים יכולים לעשות כמה דברים. אחד הדברים זה להפעיל תומכים. למחרת, הדוד מתקשר לילד, בא לבקר אצלו, ואומר לו, תשמע, בובי, לא יכול להיות הדבר הזה, מה זה, אתה מגרש את ההורים אחרת? כן, אבל הוא חבר לי, בסדר? אבל לגרש בכוח את זה, לא יודע, אני אוהב אותך, אני מת עליך. אבל ככה לדחוף את האמא שלך מחוץ לחדר, לא יכול להיות הדבר. בוא נחשוב ביחד, איך מתקנים את זה.
אז אני בובי אומרת לך, אתה בצד שלהם, אז גם איתך אני לא רוצה לדבר.
מאוד יכול להיות.
כן.
מאוד יכול להיות, אבל אני אומר בסדר, כי אתה לא רוצה לדבר, אתה לא רוצה לדבר, אני אוהב אותך, ואני אומר לך מה שצודק, ואני אגיד לך, זאת לא רק דעתי. כל אדם יגיד שזה לא סביר. והדוד יכול עכשיו ללכת, ישיר את המסר. למחרת בא הסבא, והילד כבר לא רוצה לדבר, הוא כבר יודע שהולכים לדבר כן. איתו על ככה.
שלחתם גם את הסבא
כן,
עכשיו.
כן, אז הסבא בא ונשאר עם ההורים, הילד אולי עדיין מסתגר בחדר שלו. סבא נשאר עם ההורים חצי שעה, שעה בסוף, כותב מסר לילד על דף נייר, היי, הייתי כאן, רציתי מאוד לדבר איתך, אתה חשוב לי, אתה יקר לי, אבל תדע לך, זה לא יכול להיות. משחיל את זה מתחת לדלת של הילד. הילד הזה כבר כשב, לא מנצחים אותו. מתנגדים. ויש ההתנגדות הזאת המאוד מאוד ברורה. עכשיו יש ילדים, נאמר, אם זה איזה ילד בן 15 שגם מסתגר, וכל מה שהוא צריך זה העולם הווירטואלי בשביל לחיות. ויש הרבה מאוד כאלה היום. אז ההורים צריכים לשקול האם הם צריכים לספק לילד שלהם משהו שבוודאות מזיק לו. האם הם צריכים לספק לו את האמצעים האלה, מחשב, וי-פיי, סלולרי, כשהילד הזה מסתגר, מתמכר לסלולרי, לפעמים הופך לילה ויום, ומגרש את ההורים מחוץ לחדר. אלה המקרים היותר קשים.
אבל אני שמה את עצמי רגע בנעליים של הבן 15 הזה,
כן.
ובחשש של ההורים כתוצאה מזה, שבן 15 נגיד אומר, אני דחפתי אותך אמא, כי את, לא יודעת מה, חיטטת לי בדברים,
נכון.
התערבת לי, עשית
נכון.
משהו שמאוד פגע בי,
נכון.
אז דחפתי אותך. עכשיו את באה, וגם מספרת את זה לכל העולם,
נכון.
אז אני עוד יותר שונא אותך,
נכון.
כי
נכון.
עכשיו גם מוצאת אותי, כאילו אלשנת עליי,
נכון.
ברבים.
נכון.
עכשיו, האמא בסיטואציה הזו, אני מניחה שהיא מאוד חוששת לקשר, נכון? היא אומרת, אני רוצה קשר טוב עם הבן שלי, אני לא רוצה שהוא ירגיש שבגדתי בו.
אני יכול לשאול את האמא הזאת, כי מעבר לזה שהוא דחף אותך, עוד איזה היבטים יש לקשר. היא אומרת, יש דברים טובים, למשל, יופי, יש דברים טובים, ואיזה דברים יש שם לא טובים, ואז היא נותנת לי רשימה, כשאני חופר.
כן.
אז אני אומר, אוקיי, אני חושב שהילד שלך נותן לך הרבה הרבה רמזים לזה, שהוא לא מחזיק ממך, שהוא לא מעריך אותך, שהוא לא סופר אותך. ואז האמא הזאת תגיד נכון. זאת אומרת, זה קשר שהוא טוב כשאת נחמדה והכל, אבל כשצריך משהו יותר חשוב, אז הוא לא סופר, הוא מזלזל והוא גם בוטה. Okay? אז אני אומר, דבר הראשון, זה לצאת מן המצב הזה, שבו את קורבן לזלזול, לבוטות ולפעמים לאלימות ולניצול. דבר, כי אחרת יהיה קשר בלי הערכה.
אבל זה לא גורם הרבה פעמים לאסקלציה. אני חושבת שזה מה שהורים נורא פוחדים ממנו.
כן, אז הפחד הגדול של ההורים היא של אסקלציה. ובגלל זה כל הגישה שלנו היא למעשה צמחה מתוך התורה של ההתנגדות הלא אלימה. כן, ממש, של גנדי ומרטין לותר קינג, הספר אחד החשובים שלי, קוראים לו מאבק באלימות ילדים, התנגדות לא אלימה. ולמעשה, אנחנו...
שמה זה אומר, התנגדות לא אלימה?
התנגדות לא אלימה היא תורה שפותחה בתחום הפוליטי-חברתי, כדי להיאבק ללא הפעלת אלימות, ללא הפעלת שתלטנות, אלא בנחישות ותוך מניעת הסלמה. זה העיקרון שחסר לנו בתיאור הסמכות החדשה. הסמכות של פעם מתבססה על שליטה על הילד. הסמכות החדשה מתבססת על שליטה עצמית. יש לנו כמה עקרונות של איך לא להסלים. אחד זה אותו אחד, יש להקות בברזל כשהוא קר. למה? כשהוא חם יש הסלמה. כשההורה אומר, אני לא מדבר על זה עכשיו, אני אדבר על זה אחר כך, כשאנחנו כבר נרגענו וגם אתה. זה מוריד הסלמה. עיקרון נוסף שמוריד הסלמה זה לא צריך לנצח את הילד, צריך רק להתמיד. כשהורה יוצא מהעסק הזה שהוא צריך לנצח את הילד, יורד את ההסלמה. יש עיקרון נוסף. טעויות הן בלתי נמנעות, אבל אפשר לתקן אותן. הורים לומדים אפילו להודות בטעויות. עיקרון התיקון עכשיו, זאת אומרת, יש לנו תורה שלמה למניעת הסלמה. ואז יוצא שכשאנחנו מפעילים את השליטה העצמית ואת העקרונות שנגזרים של מניעת הסלמה, למשל, להפסיק ויכוחים. ההורים לומדים להפסיק ויכוחים. מסתבר שרמת ההסלמה באופן שיטתי, וזה הוכחנו בכמה מחקרים, יורדת באופן תלול. ההורים נעשים יותר חזקים כעוגן. זאת אומרת, וזה אחד הדברים שאנחנו, הפחד הגדול של ההורים, זה הביא להסלמה.
כן.
אנחנו אומרים, הנה, יש לנו את הכלים האלה והאלה והאלה, הסלמה תירד.
אז אתה אומר, ארבעה, בואו נחזור אליהם רגע, ארבעה...
היסודות.
יסודות, אמרת נוכחות הורית.
נוכחות, אני כאן ונשאר כאן. יש לזה ביטוי מאוד חשוב, שזה השגחה. ההורה עם האצבע לדופק. זה לא בילוש, השגחה גלויה. כל מה שקורה איתך חשוב לי, כי אני אבא שלך, כי אני אמא שלך.
הייתה לי פעם חברה שאימא שלה כל הזמן הייתה מחטטת לבתיקים. והיא כל הזמן, את אומרת, אימא שלי נכנסת, מוצאת בתיק שלי סיגריות, נגיד. ובשביל החברה הזאת זה כבר היה מאוד רגיל, אימא שלה עשתה לה את זה כל החיים. ואני זוכרת שאנחנו ממש הזדעזענו מזה, שאיך אימא שלך מחטטת לך בתיק. ומצד אחד, אני מסתכלת על זה מהזווית של האימא רגע, ואומרת, טוב, את רוצה למנוע מהבת שלך לעשן. אז את עושה כל מה שאת יכולה, כולל לחטט לה בתיק, אבל זה לא מוסרי, נכון?
לא רק שזה לא מוסרי, זה מאוד 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 לא יעיל. כי הפעולות שנעשות מאחורי הגב של הילד, הן פעולות ש... פתאום, הרי לא יכול להגיד, איך הוא יכול להגיד, אני יודע שאת מהשנה, איך את יודעת, חיטתי לך בתיק, לא, כאילו משמיטה מעצמה, זאת אומרת, בילוש זה מאוד בעייתי, בגלל זה את אמרת, אנחנו יכולים לדעת איפה הילד נמצא, בזכות ה-GPS של זה, מאוד בעייתי. השגחה הורית על השולחן, מאוד מונעת סיכונים, זה ראינו בסדרה ארוכה של מחקרים,
אבל זה גבול נורא עדין כזה, אני חושבת, כל מיני סיטואציות בחיים.
תראה, השגחה צריכה להיות מתואמת לרמת סיכון, לאותות הסיכון. כל עוד אין סימנים של סיכון מיוחד, הילד בסדר בבית ספר, מתנהג בצורה סבירה בבית, חברים שלו גם הם יחסית בסדר, אין, לא גונב, לא משקר, לא נעלם. אז ההורים מתעניינים באופן חיובי. ברגע שמגיעים סימנים בעייתיים, הילד מתחיל לשקר, לא חוזר בשעה האמורה, או אומר אני אהיה פה וההורים מגלים שהוא היה שם. אלה סימנים מדאיגים. אז ההורים מעלים, מהדקים למעשה את ההשגחה. אנחנו קוראים לזה עכשיו תשומת לב ממוקדת, קשב ממוקד. ההורים מתחילים לשאול ומודיעים את זה לילד. תראה, בחודשיים האחרונים היו כמה פעמים שממש זייפת, בחזרה הביתה, ומתה ואילך ילנו נועל חדש ואנחנו נדבוק בו. כל פעם שאתה יוצא, אנחנו נשאל אותך, לאן, עם מי, מה התוכנית ומתי אתה חוזר. אם אנחנו סוגרים את ארבע נקודות האלה, הכל בסדר. אתה יכול לצאת איך שאתה רוצה. 85% מהילדים מוכנים לתת את הפרטים האלה.
באמת?
85%. כשההורים מתעקשים. ההורים ישר חושבים, מה? אני יכול לשאול את זה? אני יכול... הילד שיקר. הילד לא חזר. הילד מדאיג. ארבע שאלות, ולהגיד לילד, אם אתה נותן לי ועומד בתנאים, הכל בסדר. כן? העובדה שההורה חושב שזה יותר מדי, מראה עד כמה ההורה לא מעיז להיות הורה. הוא ייתן, ומה אם הוא לא נותן? אמרתי 15%. אם הוא לא נותן, זה סימן מדאיג יותר. זה אנחנו כבר כברמה שצריכים לעלות עוד יותר את רמת ההשגחה. פה כבר צריך, אנחנו קוראים לזה הרמה של פעולות החילוץ. עכשיו אנחנו יודעים שהילד בצרה. עכשיו זה לא מספיק רק לשאול. ההורים צריכים לפעול כדי לחלץ אותו. במקרה הזה, הילד לא עונה. מה ההורים צריכים לעשות? הם צריכים להתנגד ליציאה שלו. אז ההורים אומרים, איך אני אתנגד? אין לי כלים, איך אני אתנגד? אני אומר, לא, להתנגד ליציאה, צריכה שיהיה לך תוכנית מגירה בתוך הראש, אנחנו נעזור לך לבנות תוכנית מגירה. להתנגד ליציאה יש לו שלושה מרכיבים. אחד זה להגיד, אסור לך לצאת, אני לא מוכנה להגיד את זה. אבל הוא יצפצף, זה הדבר הראשון. צריכה להגיד, אסור גם כשאת חושבת שהוא יצפצף. העמדה שלך היא חשובה גם שהוא מפר אותה. דבר השני, לא לתת לו כסף. לא רק ליציאה הזאת, בכלל. למה? כי זה ברור שהילד בסכנה. הוא לא מוכן לעלות על ארבע שאלות האלה. מפסיקים לתת לו כסף, עד שלא יהיה איזשהו מינימום של התנהלות שמאפשר לנו לדעת שהדברים הולכים ברמה של ביטחון מינימלי, אין מה, למה פתאום אני אממן? את הדבר השלישי, זה אם הילד בכל זאת יוצא, לא נתת לו כסף וסרט, והוא בכל זאת יוצא, אז אתם מחפשים אותו. ויש לנו ממש תרגולות חיפוש מאוד משמעותיות. אחד זה הסבב הטלפוני, זה תרגולת החיפוש המשמעותית ביותר. אנחנו חושבים ש-50% מההורים צריכים להתנסות בזה לפחות פעם אחת. כי זה משנה את הורותם.
מה זה אומר? מתקשרים אחד-אחד ושואלים?
מתקשרים אחד-אחד, מראים או מסבירים למה מטלפנים. אני מטלפן כי אני לא יודע איפה הילד נמצא. Okay, הוא כבר נעלם וחזר ב-4 בבוקר, שבוע שעבר, אני מאוד ושיקור. יש לך מושג איפה הוא נמצא? אז הילד יכול להגיד, לא, אני לא יודע, הוא יכול להגיד, אפשר להגיד, אולי אתה יודע למי אני יכול להתקשר, עוד לפעמים הילדים ייתנו לנו טלפון. למה רוצים לפטר מאיתנו, אז ייתנו לנו טלפון. ואז אני מבקש מהילד, אני בתור הורה, יש לי בקשה ממך. מחר, כשתראה את הילד שלי בבית הספר, בבקשה, בבקשה, תגיד לו שהייתי בדאגה גדולה מאוד והתקשרתי לך. האם הילדים האלה יגידו לילד שלנו? כן, חצי אומרים. למה? כי הם לא יחמיצו את ההזדמנות לדקור אותו. אמא שחייל כבר, כן, איזה כיף גדול. עכשיו, זה לא. זה, כל המסרים האלה, הם מסרי נוכחות. הם אומרים, היינו פה, היינו פה, היינו פה. פחות חשוב למצוא את הילד. יותר חשוב לחפש את הילד ולהשאיר סימנים. זה מה ש... אחרי שדיברנו עם הילד בתור הורים, מדברים עם ההורים שלו. יש לנו תרגולת איך מדברים עם ההורים. ואם ההורה הוא נחמד, חצי מההורים נחמדים, חצי אנטיפטיים, מה נעשה?
כן.
ככה זה. אבל החצי הנחמדים, כדאי לקבוע איתם פגישה.
עם ההורים של החברים
שלהם. הורים של החברים, כדאי לקבוע, והרבה, כי הרבה פעמים הם דואגים לדברים דומים כמו שאנחנו.
כן.
ואז נוצרות בריתות, הרשת התמיכה מתרחבת עם כמה חברים. היה לנו מקרים שהורים שהתקשרו ככה בסבב טלפוני, פעלו ביחד, והצליחו לפוצץ רשת של הספקת סמים לבית ספר. שני מקרים כאלה. כן, ברשת כזאת שישנה.
ואני שמעת בין השורות שאתה אומר להתקשר גם אם אני בעצם יודעת איפה הילד. אם אני יודעת שהוא
נגיד שכן. כן, כיוון שהוא לא, הוא בוודאי, המטרה היא לא למצוא אותו. יכולים למצוא, יכולים לא למצוא. המטרה היא להפגין נוכחות והשגחה. ובזה לא הסתיים העסק. את זוכרת העניין הזה של פחד ההורים? מהסלמה.
כן.
אז זה פתוח שהילד מחר, כשהוא יקבל את ההודעות האלה, הוא ירגיש את הפדיחה, הוא יחזור הביתה עם רצח בעיניים. זה בלתי נמנע. ההורים צריכים להיות מוכנים לזה.
כן.
יש הורים שמתכוננים לזה על ידי זה שיש תומך נוכח בבית, כי כשיש תומך נוכח אין אלימות, זה אנחנו יודעים. אוקיי? יש איזה דוד בבית, לא תהיה אלימות, הסיכוי לאלימות יורד פלאים. ואז הילד, ההורה, מוכן להתנפלות של הילד עליו, שבלתי נמנע. מה עשית לי? פדיחה נוראית, הרסת לי את החיים החברתיים. הורה מטלפן כי הוא מודאג, הורס לו את החיים החברתיים. אנחנו קוראים לזה פרופגנדה של מתבגרים. כן. זה הרסת לי את החיים החברתיים. כן. Okay? ואז הילד יורד, אתה לא תעשה את זה לעולם, מה העניין? איזה דבר עשית? לא יקרה, אחרת אני הופך את הבית. ההורה מחכה, מחכה, אנחנו מאמנים אותו. אנחנו עושים אפילו...
עושים סימולציות.
עושים סימולציות, זה משעשע בצורה בלתי רגילה. כן. שני ההורים, אחד משחק את הילד, יש המצאות שם, והם גם מתחסנים. כשהם משחקים את הילד, הם מקבלים איזה קצת מרחק, אפילו קצת בהומור, לראות את הגוזמאות שהילד אומר. וההורה מחכה בשקט, כי זה ספיגה. המצב היא ספיגה, סופגים, סופגים, עד שהילד גומר. למה הילד גומר? הוא יגמור. כי הוא רוצה לשמוע מה הולך, ההורה צריך לסגת מעמדתו הבלתי אפשרית.
כן.
ואז ההורה, המטרה היא עכשיו למנוע פיצוץ ולהישאר בעמדת השגחה. איך אפשר תראי נוכחות ומניעת הסלמה ביחד? ההורה אומר, אני לא מעוניין לטלפן לאף אחד. מפתיע, נכון? עכשיו טלפן אתמול, כן. לעשרה. אני לא מעוניין לטלפן לאף אחד. ואני גם לא אתלפן לאף אחד, אם אתה תענה לי על ארבע שאלות האלה, זה הכל, ואז אני לא אתערב.
כן, קצת היה... מניפולטיבי.
בסדר, אני מתגונן, כן. כשאנחנו מתגוננים, אנחנו צריכים אסטרטגיית הגנה, לא? כן. מה זה, להתגונן צריך באופן ספונטני? כן, אנחנו נהיה בנחיתות נוראית או שנסלים.
כן.
אני מוכן להתחייב שאני לא אעשה אם הארבע דברים האלה יתקיימו ותקיים אותם. כן, אז אני מוכן להתחייב. זה. ההורה נותן משהו מאוד פשוט, מאוד כן. ברור. אז יש ילדים שלא מוכנים עדיין, יוצאים בטריקת דלת. כן, זה נורא מרגיז, בעיקר אבות. טריקת הדלת, אבות משום מה אלרגים לטריקת דלת. כן, לפעמים אפילו חתיכת טיח נופל האב, הוא אומר, הוא מפרק את הבית, הוא טרק, מפרק את הבית. הוא היה צריך לטרוק את הדלת, כי אחרת הוא היה מרגיש שהוא נכנע. תרק זה טריקת כבוד, ואתם נשארתם בעמדת השגחה. קודם הייתם נמוך נמוך בעניין ההשגחה. לא יכלתם לעשות כלום. העליתם את המעמד שלהם, אתם עכשיו בקשר עם חברים של הילד, עם שני הורים של הילד. הראיתם שאתם הורים אחראיים לחלוטין. מה שילמת? מה, חתיכת טיח? זה עסקה הכי טובה בעיר. אין אבא שלא מחייך, כי זה נכון. Okay, וזה דוגמה לעיקרון, לא צריך לנצח את הילד. ההורה שאומר, מה הוא תרק את הילד, חושב צריך לנצח אותו.
כן.
לא צריך לנצח אותו.
כן.
והתמיכה, זה עם מסר של שייכות. אתה שייך לנו. אתה יקר לנו. אנחנו לא יכולים לוותר עליך. אתה חלק מאיתנו. המסר הוא המסר החזק ביותר נגד יאוש. Okay, זה המסר החזק ביותר נגד יאוש שקיים.
Wow.
אתה חלק מאיתנו. אתה שייך. אנחנו נעשה את הכל כדי להישאר איתך. Okay, המסר הזה הוא...
Wow.
אם הסמכות של פעם הייתה, נאמר, הסמל שלה הייתה או הצעקה או האגרוף הנטוי, היום הסמכות שלנו, הסמכות החדשה, הסמל שלה זה העוגן.
כן.
העוגן, לדעתנו, היא התשובה לאתגר שמנינו בתחילת הדרך. מה האתגר ההורי האולטימטיבי של התקופה שלנו? הסחף. הסחף האינסופי של הגירועים, של הזימונים. בואי, ממש הילד מפותה מכל הכיוונים.
כן.
העוגן היא התשובה. אנחנו עוזרים להורים לשמש כעוגן נגד הסחף.
כן.
האם אנחנו יודעים שזה כך? אנחנו יודעים שזה כך.
אתה מוכר את זה מאוד טוב. כלומר, אני מאוד מתחברת, וזה משכנע, וזה נותן תחושה טובה. הקול הביקורתי בי תוהה, האם זאת לא עוד אופנה חולפת? איך אנחנו יודעים שהגישה הזאת היא באמת, אתה יודע, היה לנו את הסמכות המוגזמת, היה לנו את המתירנות, עכשיו בא איזה משהו שהוא סוג של דרך המלך. איך אני יודעת שזה לא טרנד חולף? איך אני יודעת שזה באמת מה שיעבוד?
אין לי מושג. אין לי מושג אם זה לא טרנד חולף. אני מאוד מקווה שלא. מה שאנחנו יודעים, יש לנו בסיס של ידע, כי אני לא רק פיתחתי את המושגים ואת ההתערבויות וכתבתי אותם ואני מלמד. אלא אני גם חקרתי אותו, ולא רק אני חקרתי, ישנם מחקרים שנעשו כבר גם על ידי אחרים, שזה אולי עוד יותר חשוב. יש לנו כבר בסיס מחקרי רחב מאוד.
טוב, לקראת סיכום, אני רוצה לשאול אותך כן. גם שאלה אישית.
כן.
באיזה מהעקרונות אתה מרגיש שאתה משתמש הכי הרבה, או השתמשת הכי הרבה עם ילדיך שלך ועכשיו נכדיך?
כן, טוב, אני פעם רציתי להקדיש ספר שלי לחמשת ילדיי שלימדו אותי את כל מה שאני יודע על חוסר אונים הורי. אבל הם לימדו אותי גם כל מיני דברים אחרים טובים, אז אני לא, אני הקדשתי להם פשוט את זה. כמו כל הורב, יש ילד אחד שמאתגר אותו הכי הרבה. יש לי ילד כזה, שהיום כבר לא ילד, היום הוא בוגר, והוא בוגר שחי את החיים שלו, הוא אומן מצליח ומציג, אבל הוא היה ילד מאוד 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 בסיכון, ושם בהחלט, שם הייתי צריך, אני חושב שבלי הילד הזה לא הייתי מפתח את הגישה שלי. אני חושב שהקשר בין ביני לבין נועם הצייר, נועם עומר, כן, הוא קשר מאוד מיוחד, הוא לימד אותי הרבה מאוד, הוא הביא אותי, אני אפילו כתבתי פעם כתבה שקוראים לה דון קישוט וסנצ'ו פנצה, דרכו של נועם אל האומנות ודרכי שלי להיות נושא כליו. כן. זה מופיע באתר שלי, אפשר למצוא את, שמתאר את כל הדרך הזאת. אין לי ספק שבלי הילד הזה לא הייתי מפתח את כל מה שאני פיתחתי, אני למעשה חייב לו את הקריירה המקצועית שלי, הוא חייב לי את הקריירה המקצועית שלו.
וואו, אז יופי. אני חושבת שמה ש, מה שאני הכי מתחברת אליו ב, בכל השיחה שלנו, זה באמת האינטגרציה במובן של הרחב של הטיפול, שזה, שבדרך כלל כשאנשים חושבים על טיפול, הם חושבים, אני אשלח את הילד, אני, ונגיד שהוא מסכים, אני אשלח את הילד, והילד הולך לטיפול. וכאן יש משהו שהוא הרבה 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 יותר רחב, זה בוא נטפל בכל הסביבה שבה הילד בעצם גדל, בין אם הוא ילד בן 10 ובין אם הוא ילד בן 40. אני חושבת שזה הדבר הכי מחדש לפחות בגישה של ההסתכלות שלנו על פסיכולוגיה ועל טיפול, הדבר המערכתי הזה.
יש המשפט הזה, צריך כפר שלם כדי לגדל ילד.
כן.
אנחנו מקימים את הכפר הזה.
לגמרי.
אנחנו מקימים אותו במשפחה, אנחנו עושים אותו דבר בבית הספר. כן, לא דיברתי על בית ספר, אבל אנחנו עושים אותו דבר עם מורים.
אז אני אנסה ככה לתמצת את מה שדיברנו עליו בשיחה ממש מעניינת שלנו. קודם כל דיברנו על זה שלהורים יש היום פחות כוח מול הילדים, פחות השפעה מכל מיני סיבות, חלקן טכנולוגיות, חלקן חברתיות ונורמות. דיברנו על זה שיש אפשרות לייצר סמכות שהיא סמכות חדשה, אתה קורא לה, שהיא לא הסמכות הנוקשה והיא גם לא המתירנות, אלא דרך להראות לילדים שלנו שאנחנו עוגן בחיים שלהם, והם כמובן גם עוגן בחיים שלנו, אבל בכל גיל. בגיל 3 ובגיל 66.
כן,
אני חושבת שגם זה משהו שמאוד מחדש. המחשבה הזו של גם אם יש לי ילד בן 40-50, יש מה לעשות. וזה חשוב. ובכלל, העניין הזה שיש להורים המון השפעה, זה לא רק לשלוח למטפלים.
יכול להיות להם הרבה השפעה, כן.
דיברנו על כמה עקרונות, דיברנו על העקרון של הנוכחות ההורית, של להראות שאני נמצא. דיברנו על הנושא של שליטה עצמית, של קודם כל להראות לילד שאנחנו יכולים לשאת בזה. זה לא מפוצץ, זה לא עושה אסקלציה, זה לא גורר עכשיו מלחמת עולם, אלא אנחנו כאן במובן הכי רגוע שאנחנו מצליחים להיות. דיברנו על התמיכה של היצירת מעגלים, סבתות, דודים, חברים, שכנים, כל אחד ומה שהוא יכול.
הנשימה ארוכה, זמן, התמדה.
לזכור שזה לא משהו אחד, שיחה אחת, ריב אחד, אלא באמת הטפטופים האלה שקורים לאורך זמן. אז איפה אנשים יכולים לעקוב אחריך, לקרוא יותר?
קודם כל את האתר שלי, יש שם גם מופיעים שם מחקרים וגם סיכומים של המחקרים, גם בלוג, שם בלוג גם כן שהוא סיפורים, אני מכניס סיפורים, אחת לשבוע, אחת לשבועיים, מופיע בלוג חדש. האתר הוא חיים עומר, קו חיבור, nvr.com.
נשים לינק.
יש ספרים, הספרים החשובים שיש בגישה שלי, הראשון שפשוט הכניס את המושג לתודעת הציבור, היה שיקום הסמכות ההורית. אחר כך הספר הכי שיטתי שכתבתי עד עכשיו, עם ממש עקרונות לפעולה, זה המאבק באלימות ילדים, התנגדות לא אלימה. שם יש ממש מדריך צעד אחר צעד, איך לעשות את זה. פחדים של ילדים, איך לתמוך במקום לגונן, יחד עם אלי ליבוביץ', זה איך כל הרעיונות האלה מיושמים לילד אחר דתי. עולם של פיתויים, איך נשמור על ילדינו אוקיי, בימינו כמובן, זה כל המושג המרכזי הזה, וזה הטיפ האולטימטיבי שלי, של איך ללוות את ילדינו ולשמור את האצבע לדופק. הייתי אומר שלהורה מן השורה, זה הדבר הכי חשוב, זה המסר הכי חשוב שלי, מסר ההשגחה הוא הדבר הכי חשוב, והוא מפורט איך להגיב עם שקרים, איך להגיב עם חברה רעה, איך להגיב כשילד נכנס לפעולות סיכון וכן, על איך לבנות את ההשגחה בלי להיות חודרני ובלי לעשות בילוש לדברים מאוד מאוד שליליים כמובן.
מעולה, אז אנחנו נשים לינקים להכל שתוכלו למצוא את זה בקלות. אז תודה רבה 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 לך, פרופסור חיים עומר. ממש כיף שהצליח לנו, ואני בטוחה שזה פרק שהמאזינים ייקחו ממנו הרבה. תזכרו שגם לכם צריך להיות טוב כדי שתהיו הורים טובים. זה גם מסר שאני חושבת שחשוב להדגיש. אז שיהיה לכם שבוע נפלא. תתחילו לנסות קצת לתרגל את הסמכות ההורית החדשה שלכם. תבחרו משהו אחד שדיברנו עליו, ואני מציעה שתנסו ככה לתרגל אותו ולראות מה קורה. וזהו, בהקשר הזה רציתי להזמין אתכם להיפגש איתי באירועים הקרובים, לבוא לספר לי איזה פרקים הכי אהבתם בפודקאסט, וכמובן להקשיב להרצאות הקרובות. אז ההזדמנויות הבאות שלנו זה ברעננה, ב-16 לינואר 2020, הרצאה שנקראת לא רציונלי ולא מקדם, איך להתמודד עם מחשבות מעכבות ולייצר יותר שקט נפשי. אז זה ברעננה, ובתל אביב ב-16 לפברואר 2020 הרצאה על מיינדפולנס, איך לתרגל את המוח להיות מאושר. אז תודה רבה לכם, לכל מי שמגיע ומדרג את הפודקאסט, מפיץ, ובאמת כל זה לא היה יכול לקרות בלעדיכם. אז שיהיה לכם שבוע נפלא כהורים, כילדים ובכלל. יאללה ביי!